ולכן השיעור הזה הוא בנקודת זמן בעייתית קצת. אנחנו מתישהו כן היינו צריכים להתייחס לטעמים ולנסות קצת לדון בגדרי המצווה לפיהם. מצד שני, צריך לעשות את זה לאורך הסוגיות, ואין לנו עדיין את כל התמונה, והרבה מזה זה דווקא הרבה מהנושאים נכנסים אליהם דווקא בחלק השני של הפרק שנכנסים אליו השבוע. תוכנית היא במהלך שבוע הבא לסיים את הפרק ולחזור עליו עד סוף שבוע הבא. אז השיעור הזה ייתן איזשהו מבט כללי, מקווה שזה יסייע לכם גם אחרי זה תוכלו לבדוק את הדברים עוד בהמשך הלימוד של הפרק. הפניתי גם בדף במסגרת חזרה, אם רוצים איזושהי תמונה כללית על כיסוי הדם, אז אני ודאי ממליץ לעבור על הרמב״ם והשולחן ערוך, מה שכתבתי בדף חזרה. והמאמר של הרב נחמיה, אני מדגיש שוב, זה מאמר חשוב בספר מאמר הזבח, באמת פריסה מאוד רחבה של טעמים שונים של המצווה וניתוח מעמיק של הרבה מהסוגיות ההלכתיות היסודיות, גם ניתוח הלכתי יוניק של עצמו וגם לנסות לקשר את זה לטעמים. אני לא אעבור על הדברים בשיעור הזה, אז אני אעיר כמה נקודות כפי שאני רואה את הדברים, ואני ממש ממליץ לעבור על זה. בכלל, איפה סמרי פה? כן. אלעד שלח לי מה? כמה יש שם? 32 טעמים. ספר שריכז טעמים למצוות כיסוי הדם ומצא 32 טעמים, אז אני מניח שאם יגיעו ל-32 אז אפשר גם להגיע כבר לעוד כהנה וכהנה. אז אנחנו בטח לא נמצא את הדברים האלה פה. הרבה מאוד דיונים הלכתיים במצוות כיסוי הדם. רשמתי פה על הלוח שתי חקירות רחבות יחסית במצווה, שהרבה מהסוגיות קשורות לזה, והתייחסתי לזה בשני הדפים. שאלה אחת של כיסוי הדם כהמשך של השחיטה לעומת כיסוי הדם כמצווה עצמאית, ושאלה אחרת של התמקדות במעשה הכיסוי לעומת התוצאה. זה באמת שאלות שחוזרות בהרבה מהסוגיות. אנחנו נתחיל בטעמים ואחרי זה ניתן איזושהי התייחסות קצרה לדברים האלה. ברור שמצוות כיסוי הדם זה מצווה מאתגרת מבחינת הטעם הדקרה שלה. מה פתאום לעשות דבר כזה? לצוות על פעולה לא מובנת מאליה של כיסוי. ונדמה לי שהנקודה במיוחד כבר מדליקה נורה במצווה הזו, זה שהתורה טיפתה עליה בחיה ועוף דווקא ולא בבהמה. אז הגמרא בהתחלת הפרק עוסקת בזה ברמת הילפותות. אבל זה ודאי נקודה שהיא ייחודית. רוב המצוות האחרות שיש לנו זה הפוך. ההתייחסות היא דווקא לבהמה ולא לחיה. נכון? בחלב, בבשר בחלב, במתנות כהונה, באותו עובד בנו. זאת אומרת, נראה לי שאנחנו יותר רגילים למצוא משהו הפוך. משהו שיש אותו דווקא בחיה ועוף ולא בבהמה, זה נדמה לי המצווה היחידה. אז זה ודאי מעורר איזשהו סימן שאלה. לבדוק את הדברים האלה, אז נדמה לי שיהיה נוח להתייחס לא רק למצוות כיסוי הדם, אלא גם לשאלות כלליות יותר של דם. אחת מהן זה הזיקה של המעמד של הדם ביחס לשחיטה. זו נקודה שהרב מדן קצת התייחס אליה בשיעור כללי היום. אין לי הרבה מה לומר, זה נקודה מעניינת, שמצד אחד המעשה ההלכתי של השחיטה לא כולל בהכרח הוצאת דם. המעשה של השחיטה זה חיתוך הקנה והוושת, והגמרא גם מתייחסת בדף למד ג' לשחיטה שלא יצא ממנה הדם, שהיא שחיטה כשרה. לא חייב לצאת דם בשחיטה. הקנה והוושת הם נתפסים כאיברי החיות של הבהמה, וחיתוך שלהם נחשב להמתה שלה, למרות שמבחינה ביולוגית היא בהחלט עדיין חיה. אבל מצד שני, יש הכרה הלכתית בזה שבפועל מה שממית בשחיטה הנורמלית, לא המינימלית אבל הנורמלית, במקרה הנורמלי של שחיטה, מה שממית את הבהמה, אדם שהנפש יוצאת בו, זה החיתוך של מה שנקרא העורק הראשי, הורידים שחותכים, והחיתוך של העורק הראשי מוציא את הדם במהירות, וזה מה שמביא למותה של הבהמה. והתורה מכירה בזה, זאת אומרת, קוראים לזה נקרא אדם הנפש, והוא אדם טוב, איזה דם בדיוק חייב בכיסוי, זה גם מחלוקת עניים בהמשך הפרק שלנו. אבל זה ודאי אדם שיש לו מעמד מיוחד בתחום כיסוי אדם. אז זה אדם, היחס של אדם לשחיטה. נקודה נוספת שלפחות לחלק מהפירושים היא קשורה למצוות כיסוי אדם, ובפרשה זה מאוד שלוב, וזה הסיפור של איסור דם. דם זה אחד מהמאכלות האסורות, והוא אסור באיסור קראת. לפי הרשב"ם, ראיתם לפי הרשב"ם מה הטעם של מצוות כיסוי אדם? מה? כן, זה מין הרחקה כזאת של התורה, כדי שאדם לא יבוא לאכול דם, אז התורה ציוותה לחסות אותו באפר, ואז הוא לא יהיה ראוי לאכילה, ואז לא נבוא לאכול אותו. בסדר, אז גם אם לא ממש נאמץ את הקו הזה של הרשב"ם, בכל מקרה כן יש איזשהו חשוב אני חושב לנצל את ההזדמנות הזאת לגעת קצת בסיפור של איסור דם. ואיסור דם בהרבה מהפרשות הוא קשור גם לאיסור חלב, אבל יש הבדל גדול בין איסור דם לאיסור חלב. איסור דם הוא גם בבהמה וגם בחיה ועוף, ואיסור חלב לעומת זאת הוא רק בבהמה. אז יש צדדים דומים ויש צדדים שונים בין איסור חלב לאיסור דם. זה מופיע בסוף פרק ג' ויקרא. אני מקווה שהבאתם תנ"ך. אז בסוף פרק ג' יש ועם עז קורבנו וכו', והקריבן קורבנו לישם את החלב המכסה וכתירם הכהן, קודם יש וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, ואז והקריבן קורבנו ישאל השם את החלב המכסה את הקרב, את כל החלב אשר על הקרב, וכתירם הכהן המזבח לחם ישאל לריח ניחוח כל חלב לאדוני, חוקת עולם לדורותיכם בכל משבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו. אז אחרי הפירוט של הליך ההקרבה שכולל את זריקת הדם על המזבח ואת הקטרת החלב, שזה שתי מהויות שונות קצת, החלב והדם בקורבן. החלב זה מה שהגמרא קראה לפני כמה דפים אכילת מזבח. דם זה כפרה, הדם הוא הנפש והוא מכפר על המזבח. נאמר בניסוחים של הרמב"ן שאדם ראוי היה שאדם יראה את עצמו, שראוי היה שהוא בעצמו יוקרב. אז אדם מייצג את הנפש ואדם נזרק על המזבח והוא מחפר. וחלב לעומת זאת ניתן על המזבח. למה דווקא חלב ניתן על המזבח? החלק הכי משובח, החלק הכי טוב. חלב זה גם לפעמים כינוי לדבר משובח, וכן זה החלק הכי שמן וטוב, וזה אכילת מזבח שצריכה לבוא מהקורבנות. אבל בכל מקרה גם אדם וגם החלב בסופו של דבר הם שני חלקים שעולים למזבח. לכן התורה אומרת שיש לנו חוקת עולם לדורותינו שאסור לנו באיסור חמור לאכול חלב ודם, כי הם חלקים ששייכים לגבוה, החלב והדם. אז למרות שיש הבדלים בין דם לחלב, בכל זאת יש להם מכנה משותף, שניהם עולים לגבוה וממילא הם נאסרו לנו. זה חלקים שבמהות שלהם הם שייכים הם מייצגים משהו שאמור להיות שייך לגבוה, ולכן האדם אסור בהם. חוזר אחרי זה בפרק ז' פסוקים, פרק ז' פסוק כ"ב בויקרא, דבר על בני ישראל לאמור, כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו וחלב וכו', כי כל אוכל חלב מן הבהמה שיקריב ממנה אישה לאדוני ונחרטה הנפש האוכלת מהמאה. בכלל היה מפשט הפסוק היה מקום לחשוב שהאיסור של חלב זה רק מבהמה מוקרבת, אבל זה ודאי לא נכון לדינה. וכל דם לא תאכלו בכל משבותיכם לעוף ולבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם ונחרטה הנפש היא מהמאה. אז פה אנחנו פוגשים את איסור דם בבהמה ובעוף. בעוף אין איסור חלב אבל בהמה יש, אבל זה עדיין נשמע שזה שייך למזבח, זה הולך יחד עם איסור חלב. ואדם מגיע למזבח גם מעוף וגם מבהמה, חלב לעומת זאת מגיע רק מבהמה, נכון? לעוף האמת שאין לי מושג האם בכלל האם יש לעוף, אני לא יודע, אבל מבחינה הלכתית אין, ובכל מקרה אין שייכות לזה בתחום של קורבנות, כי בחטאת העוף המזבח מקבל רק מה? בחטאת העוף המזבח מקבל רק דם, ובעולת העוף המזבח מקבל את הכל כליל, אז בכל מקרה הוא לא מקבל משהו בתור חלב. זאת אומרת אין איזשהו מן בעוף שיש לו משמעות ייחודית. אבל האיסור, לא מוזכרת פה חיה, חיה לא קשורה למזבח, ומוזכר פה עוף, בחלב זה מבהמה ודם זה בעוף ובבהמה, כי זה מה שעולה למזבח. וזה כיוון אחד מרכזי שיש לו, שמאחד את איסור חלב ודם בתור החלקים שעולים לגבוה. לא יודע אם יצא לכם, אולי שמתם לב לתוספות בה' עמוד ב' בסוגיות של מומר. התוספות אומר, התוספות הראשון בה' עמוד ב' באמצע התוספות, ועוד יש לומר, דווקא בחלב ודם פליגי, לפי שהם שווים שיש קרת בשניהן ועולין לגבוה, ונאמרו בלב אחד כל חלב וכל דם לא תאכלו, דלתנקם חשיב אלי מומר לאותו דבר כאילו הוא מומר לדם עצמו, ואינו מניח בשביל איסור, אבל משום דנפשו קצה לאכול דם. אבל מומר לאחד משאר איסור, אם שיטה דמביא קורבן על הדם. לרב שמעון אפילו מומר לאכול חלב מביא קורבן על הדם. אבל תוספות אומר שנחשבים לדבר אחד, לעיני מומר, חלב ודם, שהם נאמרו ביחד בפסוק, ושניהם עולים לגבוה. תוספות בהחלט נותן משמעות הלכתית לנקודה הזאת. עכשיו, מצד שני, למשל בדברים י"ב, בפרשה של השחיטה, בדברים י"ב, פסוק חף ג', רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר, לא תאכלנו על הארץ, תשפחנו כמים. לא מוזכר עניין אחר, מוזכר שאדם הוא הנפש, ואם אדם הוא הנפש, אז אתה לא אמור לאכול אותו. זה מוזכר בהקשר מובהק של חולין, ואת אדם אתה צריך לא לאכול כי אדם הוא הנפש. זכון, יש פה עניין שונה כבר. עצם זה שאדם הוא הנפש, ככה משתמע מדברים, זה כשלעצמו שיקול לאסור את האדם. עכשיו, הפרשה אולי מרכזית מבחינתנו זה ויקרא י"ז. זה גם הפרשה של כיסוי אדם. ולפני כן יש איסור דם. פסוק י', ויקרא י"ז פסוק י', ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרעתי אותה מקרב עמה, כי נפש הבשר בדמי, ואני נתיב לכם אל המזבח לכפר לנפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. עכשיו, הפסקים האלה, קצת שאלה איך לקרוא אותם. והאמת שזה שתי אפשרויות שעולות כבר ברמב"ן כאן, שהרמב"ן העלה אותם. בהתחלה אני חשבתי, טוב, יכול להיות שעברתי תהליך דומה קצת לזה שהרמב"ן עבר. כאילו, בהתחלה באמת נטיתי לכיוון הראשון, עכשיו אני מאוד נוטה לכיוון השני. הכיוון הראשון שהרמב"ן גם מציע, שהרמב"ן מציע, זה שהפרק הזה בגדול ממשיך את המגמה של פרקים ג' וז' שראינו קודם, שאיסור דם מבוסס על זה שהוא שייך לגבוה, וזה שאדם הוא הנפש זה לא מה שעומד ביסוד איסור דם, אלא זה עומד ביסוד זה שזה החלק של המזבח. למה אדם הוא החלק של המזבח? בגלל שאדם הוא הנפש, לכן הוא מחפר על המזבח, ובגלל שזה החלק שעולה על המזבח, לכן זה אסור לנו. כי נפש למה ונתתי פניי בנפש אוכלת את הדם והכרעתי אותה מקרב עמה? כי נפש הבשר בדמי, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. אז שיסוד האיסור הוא זה ששייך למזבח, והרמב"ן הציע את האפשרות הזאת. תסתכלו ברמב"ן במקור אחד בדף, לכולם יש דף? רמב"ן במקור אחד, אבל בקטע השני של ויקרא, בפסקה הראשונה, כי נפש הבשר בדמי ואני נתתיו לכם על המזבח. משמעות הכתוב הזה שיאמר שיאסר לנו אדם מפני שנתנו לנו להיות על המזבח לכפר לנפשותיכנו, והוא חלק השם כטעם החלב. ואם נקשה, למה אסר דם החיה והעוף אשר לא יקרב? אז למה איסור דם חל גם על חיה ועוף? נדחה את השואל שרצה להרחיקנו מכל דם שלא נשגה בו, אף על פי שלא עשה כן בחלב, כי ניכר הוא. אז יש מעין גזרה דאורייתא, בשביל שלא נתבלבל, אז התורה אסרה גם את הדם של חיה ועוף. ולמה התורה לא עשתה את הגזרה הזאת בחלב? כי בחלב זה פחות מבלבל, ובדם זה יותר מבלבל, אז לכן התורה עשתה את הגזרה הזאת בדם ולא בחלב. זה ההצעה הראשונה של הרמב"ן. אנחנו לא רגילים כל כך לדבר על גזרות והרחקות בדין תורה, אבל זה הכיוון שלו. אני יכול להבין שאפשר לקרוא ככה בפסוק, אבל אני מאוד נוטה, גם בגלל שבדברים מוזכר אדם הוא, אדם הוא הנפש מוזכר בספר דברים, ובכלל לא מוזכר הסיפור שהוא עולה על המזבח, מוזכר רק זה שאדם הוא הנפש. וגם בפסוקים כאן זה נראה לי שיש דגש כל כך חזק, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתנו לכם המזבח לכפר נפשתכם, כי האדם הוא בנפש יכפר. זה מאוד שלוב, זה לא אחד מוביל לשתיים ושתיים מוביל לשלוש ואין קשר לאחד. הכל קשור, הכל קשור בזה שאדם הוא הנפש, ולכן בגלל שאדם הוא הנפש הוא משהו שמתאים להיות כפרה על המזבח, והוא לא מתאים להיות מזון לבני אדם. אבל הנקודה היא זה שאדם הוא הנפש. בואו נראה את הפסקה, את ההמשך של הרמב"ן. והראוי שנפרש בטעם איסורו, כי השם ברא כל הנבראים התחתונים לצורך האדם, כי הוא לבדו בהם מכיר את ברו. אז עקרונית הבריאה נבראה למען האדם, כי האדם יש לו את היכולת להגיע להכרת הבורא, והבריאה נבראה למענו. ואף על פי כן לא יתיר להם באכילה מתחילה, רק הצומח, לא בעלי הנפש, כאשר בא בפרשת בראשית שנאמר, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע. וכאשר היה במבול שניצולו בזכותו של נוח והקריב מהם קורבן והיה לרצון, לא התיר להם השחיטה, כמו שאמר, כל רמס אשר אוכל לכם יהיה לאוכלה, כירק עשב נתתי לכם את כל, כי חיותם בעבור האדם. אז יש לנו את אותו שלב שבו התורה, שבו הקדוש ברוך הוא התיר לאדם לאכול בשר אחרי המבול. פה הרמב"ן מנסח את זה בצורה יחסית חיובית, זכותו של נוח, ונוח התעלה והקריב קורבן. נוח הוא לא הראשון שהקריב קורבן, גם הבל הקריב קורבנות, אבל בכל זאת והיה לו לרצון איתי להם השחיטה. אבל בסדר, כידוע יש ניסוחים יותר דיעבדיים של ההתר. תסתכלו ברמב"ן בבראשית למשל, בפסקה הראשונה, וכאשר חטאו והשחית כל בשר את דרכו לארץ ונגזר שימותו במבול, ובעבור נוח הציל מהם לקיום המין, נתן להם רשות לשחוט ולאכול כי קיומם בעבורו. טוב, אם כבר התחלתי את בראשית, בואו נקרא גם שם את זה, זה חוזר על אותם דברים. אם כל זה לא נתן להם הרשות בנפש ואסר להם עבר מן החי, והוסיף לנו במצוות, הרמב"ן טוען שהאיסור הקדום של האדם הראשון בבשר הוא איסור שלא נמחק לגמרי, הוא איסור שיש לו שאריות הלכתיות. שארית הלכתית אחת היא גם לבני נוח, וזה עבר מן החי. האיסור של עבר מן החי לפי הרמב"ן הוא שארית של האיסור הקדום של האדם בכלל בבשר. הוא יתיר בשר, אבל לא יתיר לאכול בשר לא יתיר את אכילת הנפש, והעבר מן החי זה נחשב לאכילת הנפש. והוסיף לנו במצוות, יש שאריות נוספות של האיסור הקדום שהם רק לבני ישראל. זאת אומרת, הייתה איזושהי תקופה שהם נמחקו, בין המבול למתן תורה הם נמחקו, אבל עם נתינת התורה לבני ישראל אז ניתנו עוד שאריות מסוימות לאותו איסור קדום, ואחד מהם זה איסור דם. והוסיף לנו במצוות לאסור כל דם, מפני שהוא מעמד לנפש, כדכתיב כי נפש כל בשר דמו בנפשו, ואמר ישראל דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו, כי התיר הגוף בחי שאינו מדבר אחר המיטה, בחי שאינו מדבר אחר המיטה, לא הנפש עצמה. הותרה לנו אכילת החי, לא הותרה לנו אכילת הנפש עצמה. זה איזשהו סייג להיתר, שאותו, את ההיתר הזה לא קיבלנו. לפחות בני ישראל את ההיתר הזה לא קיבלו. וזה ודאי ממוקד בזה, בעצם זה שאדם הוא הנפש. וזה הכיוון שהוא הולך בו גם בפסקה השנייה בויקרא שהתחלתי לקרוא. אני חוזר לאיפה שעצרתי. והנה יתיר גופם אשר הוא חי בעבור האדם, שיהיה להנאתו ולצורכו של האדם, ושתהיה הנפש שבהם לכפרה לאדם, בקרבים לפניו יתברך. לא שיוכלו, אז הנפש גם יש לה ייעוד של שימוש אנושי לכפרה, לא לאכילה. זה דבר שלא הותר לאדם. כן לבעל נפש שיוכל נפש. ולמה זה כזה גרוע שבעל נפש יוכל נפש? אומר רמב"ן, דבר אחד, כי הנפשות כולן לכל. הנה כנפש האדם וכנפש הבהמה לא הנה, ומקרה אחד להם כמות זה ורוח אחד לכל. והנה נפש, אז רמב"ן אומר, דבר אחד, מי שמחה לאכול נפש? במידה רבה מבחינת הקדוש ברוך הוא, נפש חי זה דבר אחד, נפש האדם ונפש הבהמה זה דברים לא עד כדי כך חוקים מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא, כפי שזה נראה לנו. זה טענה אחת של הרמב"ן. והנה נפש גבורה בצד מן הפנים, יש בחינות מסוימות שגם הבהמות יש להם נפש, ולכך יש בדעת לברוח מן הנזק וללכת אחרי הנאות. זה שבהמה יודעת לברוח וללכת לחפש את מה שטוב לה, זה איזשהו ביטוי של נפש. והיכר ברגילים ואהבה להם כאהבת הכלבים לבעליהן, אז יש לנו תכונות נפשיות מסוימות בבעלי חיים. והיכר מופלא באנשי בית בעליהם, וכן ליונים דעת והכרה. אז בסדר, זה פסקה אחת שהרמב"ן מחפש את התכונות הנפשיות שיש בבעלי החיים. ונימוק נוסף שהוא נותן בפסקה הבאה, מן הידועות, מן הידועות כי הנאכל ישוב בגוף האוכל והיו לבשר אחד. מה שאדם אוכל משפיע עליו ונהיה חלק ממנו. ואם יאכל אדם נפש כל בשר והוא יתחבר בדמו והיו לאחדים בלב, תהיה עובי וגסות בנפש האדם, ותשוב קרוב לטבע הנפש הבהמית אשר בנאכל. ולכך אמר כי נפש כל בשר דמו בנפשו, כי לכל בשר באדם ובן נפש בדם, ואין ראוי לערב הנפש הנחרטת בנפש הקיימת, אבל תהיה לה כפרה למזבח לרצון לפני השם. בכל מקרה אומר הרמב"ן בין כך ובין כך שאכילת הנפש זה דבר שהוא לא ראוי לאדם, הוא כן ראוי למזבח לכפר והוא לא ראוי לאדם, וזה כשלעצמו משהו שאוסר את האדם בדם. כן, בשני התתי הסבר האחרונים, זאת אומרת שבאחד הוא אומר שהאדם לא ראוי לזה ואחד הוא אומר שזה יפגע בו. נכון, כן, זה שני הסברים קצת נקודות מבט קצת שונות. זה לא באמת סתירה, אפשר לומר ששני הם נכונים, אבל זה נקודות מבט שונות. עכשיו אם אני באמת מנסה לחשוב על האיסור הקדום הזה של האדם הראשון בבשר, האדם הראשון נאסר בבשר ובהמשך הותר לו בשר, באיזה אופן הותר לו בשר? יכול להיות שיש שני מסלולים שונים שבמסגרתם הותר הבשר באכילה לאדם. ומסלול אחד הוא זה שהרמב"ן תיאר בבראשית ובקטע שראינו עכשיו. מסלול אחד זה באמת מסלול שלפחות הרבה רואים בסוג של התפשרות, והאדם, כן, נכון, מה לעשות, האדם צריך לחדד את העליונות המוסרית של האדם על פני בעלי חיים אחרים, וצריך להכיר בתאוות של האדם ובצורך האנושי שיש לו בזה, וצריך למקד את המוסריות של האדם ביחס לבני אדם לפני שהוא מופלת ביחס לבעלי חיים, ולא להציב לו רף גבוה מדי וכו' וכו', והסברים שונים בכיוון הזה, ולכן בסופו של דבר החליטו שצריך להתיר לאדם את הבשר. ואני חושב שהמסלול הזה הוא באמת קיים למשל בחיה ואוף, וזה למשל כשאדם מותר לו לאכול צבי ואייל ואופות, אז זה באמת במסגרת ההיתר של נכון, האדם צריך בשר והתירו לו, התירו לו לצוד בעלי חיים ולאכול אותם. לא במקרה הסוגיה שלנו בדף פ"ד עמוד א' מנצלת את את הפסוקים של כיסוי אדם שעוסקים בחיה ואוף בשביל להעביר מסר מאוד מצמצם לאכילת בשר, בתחום של אכילת בשר, נכון? כי יצוד רק אם זה כעין צייד. זה נכון שאם תסתכלו ברש"י, קצת שאלה האם זה מצד עצות כלכליות טובות לאדם איך הוא לא יתרושש, או באמת מצד המוסריות, אבל אני חושב שכן עולה פה רוח כללית בסוגיה שמעבירה איזושהי אווירה מסויגת קצת מהתחום של אכילת בשר, ולא במקרה זה בתחום של חיה ועוף, ואני אסביר למה. כי יש מסלול אחר, מסלול אחר שבו האדם יוצא מאותו איסור קדום. האיסור הקדום הזה אומר שלא מגיע לאדם לאכול בשר, וזה לא, האדם נמצא בעולם הזה, אבל נברו גם חיים אחרים ואין לו היתר ליטול חיים אחרים ולאכול אותם. אז מסלול אחד זה המסלול של אותה התפשרות, אבל יש מסלול אחר שהוא בכלל לא בגדר התפשרות, אלא מסלול שונה, וזה מסלול שהוא משהו מאוד ייחודי לעם ישראל, וזה המסלול של אכילת שלמים. אכילת שלמים זה משהו שהוא מיוחד לעם ישראל. היו קורבנות לפני מתן תורה ויש קורבנות לגויים, אבל המושג של שלמים הוא בגדול ייחודי לעם ישראל. יש על זה קצת חומר בסוגיות, ומי שירצה לראות על זה בספר מאמר הזבח בחלק של זבחים שלו, מאמר של הרב יהודה גולדברג על קורבנות אקום, אז יש לו שם פרק על שלמים, על הסיפור של שלמים ביחס לזה. בגדול שלמים זה משהו שהוא מיוחד לעם ישראל אחרי מתן תורה ודווקא ליהודים בגדול. ולמה זה ככה? שלמים זה משהו שהוא באמת תופעה ייחודית ומדרגה מאוד מיוחדת של עם ישראל. שלמים זה ביטוי מאוד עוצמתי לברית שיש לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שיכול להקריב קורבן שבאמת כולם יהיו שותפים בו, המקריב והמזבח, ואדם, גם אדם, כל אדם ישראל יוכל לאכול משולחנו של גבוה, וזה דבר שיש אותו רק בשלמים. והיכולת הזאת לאכול משולחנו של גבוה היא, דרך, היא בעצם מהווה מסלול שונה לגמרי להיתר בשר. זה לא מסלול של התפשרות, זה מסלול שבו האדם מתעלה ומתקדש ויכול לאכול משולחנו של גבוה. וההתקדשות הזאת זה נותן כיוון אחר לגמרי על אכילת בשר. האדם מותר באכילת בשר מתוקף היכולת שלו לאכול משולחנו של גבוה, וזה דבר שניתן אך ורק לבני ישראל, ואני חושב שזה מסלול שונה לגמרי. יוצא שמבחינת בני ישראל יש להם את הסיפור של חיה ועוף, אבל יש להם את הסיפור של שלמים. שלמים זה רק בבהמה, אין שלמים בעוף. שלמים זה משהו שיש אותו רק בבהמות. ולפי רבי ישמעאל, אני אתייחס בהמשך, אני לא יהיה רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אבל בגדול לפי רבי ישמעאל, כפי שאתם יודעים, במדבר זה כל מה שהותרנו בו. ובהחלט יש מקום לומר שגם אחרי שהותרנו באכילת חולין גם בארץ, אז כפי שכבר יצא לי להזכיר בשיעורים, וזה חזק בעיקר בשיטת רבי עקיבא, אבל לא רק בשיטת רבי עקיבא, שיש מקום רב לומר שכאשר נכנסנו ארצה, אז העולם של קודשי מתרחב במידה רבה גם לשולחנו של האדם. והתורה אמרה שאנחנו מגיעים ארצה, אנחנו מגיעים למצב של קרחת ממך המקום, אנחנו מתרחקים מעולם המקדש, אבל אנחנו חיים חיים של קדושה בארץ שלנו, וזה לא מצוות ליה בארץ, בכל העולם. אבל זה נוסד עם הכניסה לארץ, שלאדם יש יכולת להתקדש, ובזער אנפין, כביכול, לאכול ממעין שולחנו של גבוה, גם באכילת החולין שלו. ונדמה לי שיש מקום רב לומר שיש פה הבדל גדול בין אכילת בהמה לבין אכילת חיה ועוף. שבאכילת בהמה יש את הפן הזה של אכילה, של מעין אכילה משולחנו של גבוה, באכילת חיה ועוף אין את זה. וחיה היא לא שייכת בכלל למזבח, ועוף אמנם שייך למזבח, אבל הוא לא שייך הוא לא שייך בשלמים, נכון. ולכן הוא לא שייך בכל המסלול הזה. אם אני מוכן להגיד דבר כזה, אז ממילא יש מקום לדבר על שני סוגים שונים של איסור דם. דיברנו באיסור דם על האם זה אסור מחמת זה שזה שייך למזבח, או מעצם זה שהאדם הוא הנפש. אז לפי מה שאמרנו עכשיו, יוצא שיש שני מסלולים שונים באיסור דם. האיסור דם בחיה ועוף הוא נובע הוא נובע מהאדם הוא הנפש. ואילו איסור דם בבהמה, אדם הוא הנפש, זה רק קשור, זה קשור בזה שזה שייך לחלק מזבח. ובאמת בחלק הזה אנחנו לא הותרנו, כי החלק הזה שייך למזבח. אותו חלק שהוא הנפש, הוא עולה על המזבח לחבר, ואנחנו לא שייכים בחלק הזה. אבל זה באמת קשור בזה שהוא עולה למזבח. עכשיו, מתוך כל הראייה הזאת על איסור דם, אז אני חושב שיהיה לנו נוח עכשיו להמשיך ולהתייחס גם למצוות הכיסוי של אדם שיש לנו אותה בחיה ועוף. ולהבין שחלק גדול מהטעמים שאנחנו מוצאים לכיסוי דם, אז באמת במהות שלהם הם שייכים הרבה יותר לחיה ועוף מאשר לבהמה. למשל אומר הרדב"ז, שהבאתי גם בדף, שגם הרב נחמיה מדבר עליו, מקור 2 בדף, אומר הרדב"ז שכתב באיסור אכילת דם כי אדם הוא הנפש, ומצווה לקוברו ולהסתירו כמו שהנפש נסתרת בגוף. אז הנפש הייתה נסתרת בגוף, אחרי שאתה מוציא אותה אז יש לך מצווה לקבור ולהסתיר אותה, וזה כעין קבורה. הרדב"ז אומר לנו שכיסוי דם זה מעין מצוות קבורה. הותר לנו אכילת בשר בסדר, אבל את הנפש עצמה אל תאכל, ולא רק שאל תאכל אותה, גם תקבור אותה, תיתן לה קבורה ראויה. זה הטעם שהרדב"ז נותן למצווה הזאת. אני חושב שהטעם הזה שייך באותה אכילה שהיא כעין התפשרות. באכילה שהיא לא התפשרות, אלא באכילה שבאה ממקום של התקדשות, ומזה שאדם כביכול אוכל משולחנו של גבוה, אז התפקיד של אדם הוא אחר. התפקיד של אדם הוא לא איזה משהו שצריך להסתיר אותו, התפקיד של אדם הוא בכלל לעלות על המזבח. עכשיו התורה מדגישה, כשהתורה מתחילה לנו שחיטה של בהמות, אז התורה אומרת לנו בדברים, התורה מדגישה שאנחנו צריכים לשפוך את הדם על הארץ כמים, לא לחסות אותו, אלא על הארץ תשפכנו כמים. לא תאכל לנו על הארץ תשפכנו כמים. אז יש לנו דווקא איזושהי הדגשה שהאדם דווקא צריך להישפך על הארץ כמים ולא להתכסות. אז אני לא יודע למה זה. האם זה ביטוי לזה שכן, זה אתה אוכל ממקום קדוש ולכן זה היה ראוי להיות על המזבח, בסדר, אז אתה עכשיו בלי מזבח, אז זה נשפך כמיים, אולי לא יודע, הארץ היא בבחינת מזבח ואדם נשפך שם כמיים, או אולי בכיוון הפוך, שדווקא להראות שיש לך איזשהו פספוס, זאת אומרת, אתה שמח מאוד שהגעת לארץ, ואתה מקבל בשמחה ובאהבה את זה שעכשיו אתה רחוק מהמשכן. במקדש היינו כולנו קרובים למשכן, וכל מה שרצינו לאכול היינו אוכלים באמת שלמים והיינו מביאים אותה למזבח. ואנחנו מגיעים עכשיו לארץ שבה החיים הם לא עד כדי כך סביב, ממוקדים סביב המשכן והמקדש כפי שהיו במדבר. אבל אולי דווקא יש בזה איזשהו מחיר רוחני מסוים שדווקא זה ממחיש לנו. זה דם שאתה עכשיו הרי אוכל כביכול משולחנו של גבוה, אבל יכולת לאכול ממש משולחנו של גבוה, ואדם היה יכול ממש לזרק על המזבח. לא זכית עכשיו לדבר הזה, בסדר, אז אתה אוכל את זה פה, אבל זה נשפח כמיים, כי אתה אוכל דם עכשיו מהמסלול הזה, מאותו מסלול של התקדשות, ולא מהמסלול של ההתפשרות שמחייבת את הקבורה של הדם. כן. מה זה מים הנשפחים? זה ניסוח המים בחג?
כן, לגבי האיסורי הנאה, שערי דם שכן משקן אותו אדם, אז אומרים שעומדים כמו מים הנשפחים, הם מתנסקים על דבר מזה.
ושלכן זה מותר בהנאה?
כן, כמו מים שנשפחים דבר מזה, אחר כך יודעים נחל כיוון, הם מותרים לך גם דם אותו בהנאה.
מעניין.
זה גם סוג של ניסוך, רק שזה
ירידת
מעלה.
אם לצעוק לזה תוכן, אז אני צריך לחשוב על זה עוד הרבה, לא יודע, זאת אומרת, לדמות את זה דווקא למצוות ניסוך המים של סוכות. מעניין, אבל בינתיים אין לי מושג מה זה אומר, אבל... טוב, שוקו. בסדר, זה... אז זה נראה לי כיוון שאפשר להציע, למשל, במסגרת הטעם של הרדב"ז. עם טעמים אחרים אני חושב שיכול להיות שזה אפשרי, אבל צריך, בוא נגיד, צריך טיפה לשפץ את הסיפור של החילוק בין חיה ועוף, בין חיה לבהמה. תסתכלו למשל בספר החינוך במקור 3, משורשי המצווה, לפי שהנפש תלויה בדם, כמו שאמרנו באיסור דם, ולכן ראוי לנו לחסות הנפש ולהסתירו מעין רועב טרם נאכל הבשר, כי גם בזה נקנה קצת אכזריות בנפשנו, לאכול הבשר והנפש נשפח לפנינו. אז עצם הטעם הזה, בסדר, זה לא בדיוק כמו הרדב"ז, אלא זה מידה של אכזריות לאכול כאשר אדם עדיין שפוך לפניך, ולכן צריך לחסות אותו. עכשיו, למה בבהמות לא? אז החינוך אומר, בבהמות לא נצטבנו כך, לפי שדם הבהמה ניתן לקורבן לכפרה על נפשותנו, ואי אפשר לחסות אותו. טוב, אז יש לי בעיה טכנית, אני לא יכול לחסות את הדם. ואחר שכן, לא רצתה התורה לחלק לנו מוקדשים לחולין, זה מסובך להתחיל לעשות כל מיני חילוקים דקים כאלה בין חולין לקורבנות, אז יאללה, אז לא צריך. ואם גם במין העופות יש מהן קרב לגבי המזבח, מועט הוא, ולדבר מועט לא תחוש התורה לעולם. כן, חייבתנו בכיסוי דם העופות בחולה. אז זה נשמע לי קצת משונה להסביר את זה כסתם לא כלום. אני נוטה יותר לומר שהדברים הם לא כפשוטם פה, ושעצם הטעם של כיסוי אדם, אני בהחלט יכול להבין שזה מצד אכזריות שיש באכילה כשאדם עדיין גלוי, ולכן יש לנו מצווה לחסות אותו. אבל כל זה שייך רק במסלול, רק באותם אלה שלא שייכים לעולם השלמים, ובבהמות ששייכות לעולם השלמים יש כיוון אחר ליתר האכילה, והאדם שנשפך כמיים על הארץ הוא לא קשור לדבר הזה, זה באמת אדם שהיא נחינמי, שייך לעולם המזבח. ולכן זה בא ממקום אחר, זה לא בא ממקום של התפשרות, אלא ממקום של התקדשות. כן. טוב, גם לגבי הרב קוק, הרב קוק אמר שהכיסוי אדם זה איזושהי מצווה שמלמדת אותנו קצת בושה על המצב שירדנו אליו, ושאדם באמת הגיע למדרגה יותר נמוכה כשהותר הבשר, וכיסוי דם מבטא איזשהו רגש בושה שיש לנו על הדבר הזה, ואיזושהי שאיפה לחזור לאידיאל הקדום של הצמחונות. והדבר הזה הוא כשעצמו, אני חושב, בהחלט מתאים בחיה ואוף. רק אני הייתי שוב פעם אומר שהחילוק בין חיה ואוף לבין בהמה, זה קשור בדיוק לדברים שדיברתי עליהם, שבאמת בהמה אין בכלל מקום לרגש הבושה. הרב קוק מסביר אחרת את ההבדל בין בהמה לחיה ואוף. שמתי את זה בדף, בסדר. אז בנקודה הזאת אני לא אלך איתו. עכשיו, הזכרתם את רבי ישמעאל ורבי עקיבא, וזה באמת חשוב מאוד את כל הדברים האלה לבחון לפי ההתפתחות ההיסטורית של המצווה, לפי שתי השיטות. לפי רבי ישמעאל, אז אנחנו, שיטת רבי ישמעאל, אנחנו במדבר עקרונית נאסרנו באכילת חול. מה זה אומר שנאסרנו באכילת חולים במדבר? אנחנו בהחלט הותרנו בחיות, זה מפורש בתורה, שהותרנו בצבי ואייל, נכון? אז זה ברור שהיה לנו יותר בחיות שלא שייכות למזבח, ודאי שהיה לנו יותר במדבר. בעופות היינו מותרים במדבר? בסלב ודאי שהיינו מותרים, נכון? הסלב נאכל חולין במדבר. מה לגבי תורים ובני יונה? האם היינו מותרים לאכול תורים ובני יונה במדבר בתורת חולין לרבי ישמעאל? מה? מה? סלב זה לא תורים ובני יונה, נכון? מה? אז אבל אני קשה לי להאמין, כי בתורים ובני יונה אין לך את האופציה להביא אותם שלמים. אני חושב שהאיסור הזה שייך בדברים שיש לך אופציה להביא אותם שלמים, שהוא אומר לך שאתה צריך להביא אותם שלמים. אגב, רשי בקידושין אומר במפורש שגם בעלי מומים היו מותרים לרבי ישמעאל בשחיטת חולין במדבר. גם בהמות בעלי מום, בעלות מום, היו מותרים בשחיטת חולין.
אז
נכון, אבל עדיין נראה לי שזה קשור לאופציה של שלמים, ושבתורים ובני יונה, טוב, אני לא מכיר מקום מפורש הזה, אבל איכשהו יש לי נטייה חזקה לזה. כן, אפשר לחלק בין סלב בעלי מום וחיה וצבי ואייל לבין תורים ובני יונה שקשרים להקרבה, אבל נטייתי לא ככה, שהיינו מותרים גם בזה לרבי ישמעאל. עכשיו, לפי רבי ישמעאל, אם הייתי רוצה לאכול במדבר צבי, מה הייתי צריך לעשות איתו?
לנחור אותו.
רבי ישמעאל, לא שמענו על נחירה ברבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר שהיינו מותרים בנחירה. לרבי ישמעאל, אני בפשטות שחיטה, לא לא שמענו על היתר נחירה.
לא שמענו שום דבר,
נכון. איך אכלו במדבר חיות לפי רבי ישמעאל? האם בשחיטה או בנחירה? למה? זה נשמע ככה מהתורה. התורה, כשהתורה מצווה אותנו על שחיטה לקראת הכניסה לארץ, אז התורה אומרת לנו, כצבי ואייל תאכלנו. זאת אומרת, יש דברים שכבר היו לך בגדר מיעוטא דפשיטא, שכבר הכרת טוב, אכילת צבי ואייל. אבל מצאו צבי. אני לא יודע כמה צבעים ואיילים היו במצרים, אבל זה מדבר, זה לא תמיד, זה לא תמיד, זה לא מה? כן,
לא משנה, שאלה תכנית.
מה לא אומרת ש
לרבי
עקיבא?
לא, אבל אדרבה, הגמרא הזאת מוכיחה שלרבי ישמעאל לא היה מושג של נחירה. הגמרא שואלת רק אליבא דרבי עקיבא. לרבי עקיבא שהיה לנו מושג של נחירה כשחיטה כשרה, אז למה לא נגיד שכל נחירה תחייף בכיסוי אדם? והתשובה, כיוון די יצר יצר, שבימינו נחירה זה כבר לא נחשב בכלל לאקוויבלנט לשחיטה. אבל אדרבה, התושייה היא דווקא לרבי עקיבא, זאת אומרת, ברור שלרבי ישמעאל לא היה מושג של נחירה במדבר. נכון, אז אדרבה, אז יוצא מהגמרא שם דווקא שלרבי ישמעאל לא היה. וכנראה שרבי ישמעאל הייתה הלכה למשה מסיני של שחיטה, גם בחולין, אבל היא הותרה לנו רק בחיות. ובשחיטה הזאת היה חיוב של כיסוי אדם. אז רבי, בסדר, עם רבי ישמעאל אני חושב שבסך הכל הדברים הולכים בסדר. לרבי עקיבא, אז היה לנו היתר של נחירה במדבר, גם בבהמות וגם בחיות, ונחירה חייבה בכיסוי אדם, ככה מפרש בגמרא בדף י"ז עמוד, שנחירה לרבי עקיבא חייבה בכיסוי אדם בחיה ועוף במדבר. עכשיו יוצא לרבי עקיבא ש לפי שיטת רבי עקיבא, אז אמרנו שהמושג של שחיטה במדבר היה מיוחד בעצם רק למקדש, רק למזבח היה את מושג השחיטה, וכשאכלנו במות חולין במדבר אז הדין היה בנחירה. ואז כשנכנסנו ארצה, אז התורה אמרה שהאדם, התורה הרחיבה את עולם הקודש גם לתחום החולין, ואת מושג השחיטה היא נתנה לו להתפרס עכשיו גם על עולם החולין. וזה התקדשות שכבר דיברנו עליה בהרחבה של מוסד השחיטה גם לחולין לפי שיטת רבי עקיבא. אבל נשים לב שההתרחבות הזאת היא לא חלה רק על בהמות, אלא גם על גם על חיה ועוף, נכון? זאת אומרת, גם הצבי והאייל עברו איזושהי מהפכה בכניסה לארץ, נכון? הצבי והאייל עם כניסתנו ארצה עברו, גם הם עברו מנחירה לשחיטה. זאת אומרת, זה לכאורה קצת מטשטש את כל מה שאמרתי, כי זה מפעיל את, את הפן של ההתקדשות גם ביחס לחיה ועוף.
גם היה הפוך מהיתה שבזמן של המדבר שהיו נוחרים בהמות, לכאורה לא היה צד לחלק מהם לכיוון ההפוך.
אז זה, זה אני גם רוצה לשאול, אני מתייחס. האמת שזה באמת זה נקודה מעניינת, אני לא מכיר, לא יצא לי לראות על זה הרבה התייחסות, מה המשמעות של התהליך הזה שעברו החיות והעופות לפי רבי עקיבא בכניסה לארץ. אני נוטה לחשוב שיש פן מסוים של התקדשות גם בחיה ועוף בפעולה שהאדם עושה, זאת אומרת התורה ציפתה לאדם לעשות את פעולת השחיטה גם בחיה ועוף, אבל מבחינת החפצה נראה לי שלא. אני לא חושב שהחפצה של חיה ועוף הם מייצגים שולחנו של גבוה, אכילה משולחנו של גבוה. אדם צריך להתקדש בפעולות שהוא עושה גם איתם, אבל הם לא מייצגי גבוה, לכן באמת לא שייך בהם, לא שייך בהם איסור חלב, ואין איסור חלב בחיה ועוף. ומצד שני כן יש חובה של כיסוי אדם, האדם נוהג בהם איזושהי קדושה, אבל זה לא, זאת אומרת, אני חושב שעדיין זה שונה. הפן של אכילה משולחנו של גבוה, זה שייך בבעלי חיים ששייכים בעולם השלמים, גם על ילודי רבי עקיבא. זה נכון שלרבי עקיבא היה איזשהו שינוי גם בתחום של חיה ועוף, אבל נראה לי שזה יותר מבחינת ההתנהגות של האדם, ולא מבחינת מה שהחפצה מייצג. ומה שהחפצה מייצג זה עדיין לא אכילה משולחנו של גבוה. עכשיו, ילד שואל, מה היה במדבר לרבי עקיבא כשנחרנו בהמות? האם כאשר אדם נוחר בהמת חולין לרבי עקיבא במדבר בכיסוי אדם? לכאורה, אם ההתקדשות היא רק באכילת מזבח במדבר, באכילת שלמים, אז היה מקום להגיד שיהיה חיוב כיסוי אדם גם בבהמה. אז התשובה הפשוטה היא שלא היה חיוב. כי, מאיפה אני יודע את זה? כי כתוב חיה ועוף. כתוב חיה ועוף, אז לכאורה, התשובה הפשוטה היא שלא. רגע, עד פה. אוהד הציע לי הצעה, ובהתחלה זה נראה לי קצת מפתיע, ואחרי זה לא יודע, אולי בלי שיש לי מוטיבציה לאמץ אותה, אז נתיתי כן. והרי הגמרא כבר מעלה שאלה, הגמרא בדף פי ד' מעלה שאלה, למה לא נגיד שבהמה בכלל חיה? זאת אומרת, המילה חיה לא מחייבת בהכרח שזה חיה להפוקי בהמה. עכשיו, מי ששאל את השאלה הזאת זה מה? זה יעקב מינה, זה מין, זה לא, זה מישהו ששאל להטריף. אבל בסדר, תכלס נתנו לו תשובה, נתנו לו, הוא שאל את השאלה ונתנו לו תשובה. תראה שיש פסוק שאומר על הארץ תשפכנו כמים. יש לך פסוק מפורש שמדבר על זה שאין כיסוי בשחיטת בהמות. אז ואז הגמרא שואלת, רגע, אז כן, אז אם יש לי את הפסוק, האם נדרוש מזה עוד דברים? והגמרא ממשיכה את הדיון. אז
תוספות בתחילת הפרק כותבים שזו הסיבה שהמשנה הייתה צריכה לכתוב.
בגלל האמינה של אותו מין. עכשיו אני חושב שאולי יש מקום להגיד שאם החינם היא התשובה לא קומית, היא לא תשובה מוחלטת, היא תשובה שאומרת עליך אני צריך לפרש את הפסוק הזה אחרי שאנחנו נכנסים לארץ, אחרי שאנחנו נכנסים לארץ, אחרי שקיבלנו את הציוויים של ספר דברים לקראת הכניסה לארץ, שאומר לנו על הארץ תשפחנו כמים, אז באמת יש לי חילוק חד וחלק בין בהמה לחיה ואוף, ואז בהמה לא בכלל חיה בפסוק הזה. אבל מי יודע, אולי במדבר לרבי עקיבא בנחירת בהמה אני צריך להגיד שבהמה בכלל חיה ואוף, והיה חיוב של כיסוי אדם גם בנחירה של בהמה. עכשיו כתוב כייצוד, אנחנו בפסוק הזה מדובר על צידה, צידה זה משהו ששייך לחיות לא לבהמות, אז זאת אומרת ודאי שהפסוק הזה לא מדבר על תרחיש של נחירת בהמה, הפסוק הזה ממוקד בתרחיש של צד חיה העוף, אז אנחנו מדברים על צייד. אבל באמת שאלה מעניינת לי בדי רבי עקיבא, מה המקרה השכיח, מה הטיפול השכיח בבהמות במדבר לרבי עקיבא? האם כי ראיתי מישהו שמאיר שבדור רביעי הוא אומר שלכאורה לפי רבי עקיבא שזה כל כך זמין לי לנחור בהמות, אז מה אני אלך לצוד לי חיות, זה דבר הרבה יותר שכיח שנוחרים בהמות. אבל זה לא בטוח שזה נכון. יכול להיות שבאמת בגלל הקרבה למשכן, אז אם אדם אוכל בהמה, אז הוא כבר יקריב אותה גם לרבי עקיבא. שגם לרבי עקיבא התרחיש הסביר יותר זה שאדם כן יפנה למסלול של התקדשות מלאה ויוכל שלמים גם ויוכל שלמים במדבר. מדי פעם, אני יודע, אז לא מתאים לו שהוא תמה, או שאני לא יודע מה, אז הוא יעשה את זה במסלול של נחירה. אבל יכול להיות שבאמת התרחיש הנורמלי זה דווקא אכילת שלמים, ולכן הסיפור הזה של כיסוי אדם, אז נאמר בתורה על כי יצוד צייד חיה עוף, אבל הנה חינם בי במדבר עקרונית זה היה שייך גם בבהמות. מעניין, שאלה בסדר. עכשיו אז זה מה שנראה לי בטעם של הדין, ועכשיו טיפה לגבי השאלות האלה שעלו ביתר המצווה. אז האם הכיסוי אדם הוא מהווה המשך לשחיטה? או שזה מצווה עצמאית? אז קודם כל צריך להבהיר שכשהראשונים והאחרונים מדברים, וזו שאלה שעולה בהרבה הקשרים, על שעולות כל מיני נעימות של השחיטה, של הכיסוי כהמשך לשחיטה, למה הכוונה המשך לשחיטה? המשך למה? המשך למצוות השחיטה? הרי יצא לנו גם הרבה פעמים לדבר על שתי הקומות שיש בשחיטה, על קומה של פעולת המתה שמכשירה את הבשר לאכילה שמציעה אותו מדי נטלה, אבל קומה שנייה של זביחה. אז כיסוי אדם ראינו כבר שזה דין במה? מה? שכיסוי אדם זה נכון, זה לא דין בזביחה, אבל זה לא דין במצוות זביחה, ולכן במדבר לרבי עקיבא זה היה גם במחירה. זה גמרא דף י"ז, והגמרא בדף פ"ה אומרת שלמאן דאמר אין שחיטה לעוף מהתורה, אז נחירתו זו שחיטתו לעניין כיסוי אדם, ויש חיוב כיסוי אדם גם בנחירה שלו. ודיברנו על זה בסוגיה של שחיטה שאינה ראויה. אז אם זה ככה, בפשטות כיסוי אדם הוא בכלל לא קשור למצוות השחיטה כמצווה. אפשר אולי להציע בשיטת רבי ישמעאל, אם רבי ישמעאל סובר שיש שחיטה לעוף מהתורה, אז יוצא לרבי ישמעאל שלעולם שאין דבר כזה נחירה מהתורה, נכון? כי תמיד היינו צריכים לשחוט, גם בתקופת המדבר וגם בעופות תמיד יש שחיטה, ולכן כיסוי אדם הוא בהגדרה תמיד בא בהקשר של שחיטה. עכשיו, אין לי סיבה מיוחדת להניח את זה ברבי ישמעאל, בפשוט אין מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא בגדר כיסוי אדם. מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא היא בהקשרים אחרים, ולכן אם מצאתי ברבי עקיבא שכיסוי אדם מתחייב גם בנחירה, אז בפשטות גם לרבי ישמעאל אני אגיד שכיסוי אדם זה דין ברובד הבסיסי יותר של שחיטה, ברובד של היתר האכילה ולא של מצוות הזביחה. זה הפשטות, שלא לעשות פה איזה מחלוקת עקרונית בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא בהבנת כיסוי אדם. אבל יש מקום לומר שלרבי ישמעאל, אני יכול להבין שמישהו יטען ברבי ישמעאל, שלרבי ישמעאל ממילא הסיפור של כיסוי אדם תופס אופי שונה, והוא באמת מהווה איזשהו חלק והמשך של מצוות השחיטה. נגיד שהתורה מצווה עלינו לעשות פעולה של יש מצווה של דרך מסוימת שבה צריך לשחוט את הבהמה, והסיומת של השחיטה זה למשל בניסוח של הרדב"ז זה הקבורה של הנפש שלה, אז צריך לקבור את הנפש, והקבורה הזאת של הנפש זה איזושהי סיומת של מצוות השחיטה. אז אפשר אולי להכניס את זה איכשהו ברבי ישמעאל, אבל זה לא הפשטות. יש גם מקום לשקול, ואתמול דיברתי על זה. עם יחיאל. אתמול דיברנו על הבדל אפשרי בין חיה ועוף. דהיינו, אולי יש מקום לשקול שלמנדה אמר אין שחיטה לעוף מן התורה, אז אולי יהיה באמת איזשהו הבדל בין המהות של הכיסוי בחיה למהות של הכיסוי בעוף. שהמהות של הכיסוי בעוף באמת יהיה משהו נפרד ועצמאי שבכלל לא קשור לשחיטה, או בטח לא קשור למצוות שחיטה, כי אין מצוות שחיטה בעוף בכלל, וצריך לגחור אותו. לעומת חיה, ששם זה כן איכשהו משתלב בתוך מצוות השחיטה. עכשיו, אני לא מכיר ביטויים להבדלים בדין בין כיסוי אדם בחיה ועוף. ההקשר שבו דיברנו על זה בשיטת רבי יהודה, שיטת רבי יהודה בדף פעיבה ועמוד ב', שצריך לחסות בנפרד דם של חיה ודם של עוף. ולא להרבה, ולא לחסות אותם ביחד. אפשר לשחוט הרבה, לחסות הרבה חיות ביחד, אפשר לחסות דם של הרבה עופות ביחד, אבל לא להרבה בין חיה ועוף. אז יכול להיות שזה, אם אני ארצה להסביר שלפי רבי יהודה אין שחיטה לעוף מן התורה, אני לא, אין איזה מקום מפורש שזה כתוב. זה הסבר אפשרי בשיטה, דווקא יש איזה רבי יהודה שלא יכול להסביר אותו. אני דיברתי כאן, רבי יהודה של זבחים וגערות. למה ש... אני חושב שיש סוגיות שאפשר אולי במסגרתם לטעון של רבי יהודה אין שחיטה לעוף מן התורה. זה לא משהו שהוא מפורש, ובכל מקרה אנחנו לא רואים איזשהו אופי שונה למצוות הכיסוי בחיה ובעוף, ולכן הכיוון היותר מרכזי הוא, אני חושב, לא לראות את השחיטה, את המצווה של הכיסוי בטח לא כהמשך של מצוות השחיטה. איזה נפקמינות היו בסוגיות לשאלה הזאת? אני לא חושב את זה לגוח, אני אתייחס בקצרה להקשרים שונים שהשאלה הזאת עלתה בסוגיות. הקשר אחד זה שאלה האם יש מקום להגיד שהכיסוי מעקף בכשרות הבשר, שכל עוד אין כיסוי אז גם הבשר לא יהיה כשר באכילה. אז הגישה מאוד מאוד רווחת וכך להלכה שזה לא מעקף, ושגם אם במזיד לא כיסו את הדם זה לא מעקף את כשרות הבשר. רש"י אומר את זה במפורש וכך נפסק להלכה. שער הציון בסימן תו צד יקחת באורחה עם הסתפק בדעת רבנו חננל. אני שמתי בדף רעבן שיש כאלה שהבינו בו שזה מעכב בקשרות, אבל זה כיוונים יחסית זניחים, בדרך כלל גם בהם מפרשים לא ככה. יש ראשונים שהבינו שהייתה אבא אמינה בגמרה בדף למד ג', גמרה בדף למד ג' מחדשת לנו שתדע לך ששחיטה קשרה גם אם לא יצא דם. ומה אבא אמינה שלו? אז יש כאלה שאומרים שאבא אמינה בלה שלא קיימנו את מצוות הכיסוי, אז אולי גם בבשר לא יהיה קשה. ואז גם יש כאלה שרוצים להגיד שגם למסקנה זה קשר בגלל שאין מצוות כיסוי כי אין דם, אבל אם יש דם, בקיצור, לפחות להסביר את אותה אבא אמינה, אז שאלה מעניינת איך להסביר את זה. אבל זה, בכל מקרה זה לא קשור למצוות השחיטה, אלא דווקא זה קשור להכשר הבשר. יש שיהיה אבא אמינה שכל עוד לא עשית את הסתרה הזאת, אז הבשר לא יהיה קשר. בכל מקרה זה ודאי לא כיוונים מרכזיים בסוגיה. נקודה אחרת, שיטת רב עינה בדף פי דלת עמוד ב' לפי רש"י. לפי רש"י רב עינה סבר שכאשר שוחטים חיה או עוף לחולה בשבת, אז מותר אפילו לחסות את הדם. הגמרא דחתה את זה בתקיפות, והראשונים דחו בתקיפות אפילו כהסבר בשיטת רב עינה. אבל בכל זאת רש"י כן הסביר ככה את השיטה הדחויה של רב עינה. השיטה הזאת אומרת כנראה שכאשר אני שוחט לחולה בשבת, השבת כבר הותרה במסגרת פיקוח נפש, אז הותר לך לנהוג ככל ולעשות את השחיטה כמו שצריך לעשות שחיטה. ויוצא שכיסוי אדם זה חלק מאיך שצריך לעשות שחיטה. זה לא אומר שזה חלק ממצוות שחיטה, שזה חלק מהותי מהמצווה. זה אומר שהדרך הנכונה מבחינת התורה לעשות שחיטה זה כולל גם כיסוי אדם. וזה לא דווקא איזושהי אמירה מהותית על המצווה, אלא שזה חלק מההתנהלות של ההליך הזה של שחיטה. אז לכן גם זה לא נראה לי ממש מחייב שזה יהיה חלק מהותי מהמצווה. השיטה אולי הכי חזקה זה כבר בדף של השבוע הזה, שיטת בהג. שיטת בעל הלכות גדולות שהראשונים מביאים, שאומר שצריך לברך, לפחות איך שהראש הסביר אותו. הבהג אמר שצריך לברך את ברכת הכיסוי אחרי הכיסוי ולא לפני הכיסוי. זה בראש אצלנו בסוף סימן ו'. כתב בעל הלכות שמכסה תחילה ואחר כך מברך, ואף על גב בכל המצוות מברך אליהן עובר לעשייתן, הנמילה בתחילת המצווה, אבל זו סיום מצווה היא, ובאמצע מצווה אינו ראוי לברך. הלכך מברך על השחיטה קודם התחלת המצווה, ועל כיסוי אחר גמר המצווה. והעולם לא נהגו כך משום דחשיב וכיסוי מצווה בפני עצמה. אז למה אנחנו לא נהגים כמו שיטת בהג ואנחנו מברכים על הכיסוי לפני הכיסוי? כי אנחנו חושבים שהכיסוי הוא מצווה בפני עצמה. אז הראש הבין שעל הבהג הכיסוי הוא לא ממש מצווה בפני עצמו, הוא נמנה כמניין המצוות כמצווה בפני עצמה, אבל זה מצווה שהיא בכל זאת מתלכדת באיזשהו אופן יחד עם השחיטה, ולכן אתה כבר, אז יש לנו פה איזושהי מצווה מתמשכת, ולכן אתה צריך לברך לפני שהיא מתחילה. אז לפחות איך שהראש הסביר את הבהג, אז כן יוצא שזה המשך של מצוות השחיטה ממש. לכן הוא אומר ש... זאת אומרת, גם השחיטה היא מצווה וגם הכיסוי הוא מצווה, ואל תתחיל לברך לי באמצע המצווה. עכשיו, כל זה צריך להניח שזה שייך ל... שיש פה איזושהי משמעות למצווה כריתה. אז זה לכאורה רק למאן דאמר שיש שחיטה לעוף מהתורה, ולפי רבי ישמעאל ולא לפי רבי עקיבא, וצריך להגיד שזה איזשהו המשך של מצוות שחיטה. ככה לכאורה, כן.
זה יותר פשוט להגיד שהוא
סובר
שהכיסוי למטה,
הכיסוי למעלה. אז יש הסבר אחר, שגם בדף הבאתי בית הלוי, שהוא לא מסביר ככה מה שאתה בהג, הוא מקשה על הראש, למה לא להגיד את הנימוק הזה, אבל ממילא יש מקום להסביר ככה את הבהג. בית הלוי ועוד אחרונים, הסבר אחר בשיטת בהג, לא כמו שהראש הסביר אותו. כי מהראש, אתה לא רוצה לטעון את זה בראש, נכון? לא, הראש לא הסביר ככה את הבהג, אבל לכאורה יש מקום, הבהג לא נימק את שיטתו. אם מי שיפתח את הבהג בפנים, יראה שהבהג פשוט אומר שהם מכסים ואז מברכים. הוא לא הסביר, אז יש מקום להגיד שאם אם האפר דלמטה הוא חלק ממצוות הכיסוי, אז אין מקום לברך על לפני הכיסוי, כי אתה כבר, מהרגע ששחטת ושפכת את הדם על האפר דלמטה, אז כבר התחלת את המצווה, ולכן אתה באמצע המצווה, ואל תברך עכשיו. אז כי השחיטה היא באמת התחלת מצוות הכיסוי, כי בשחיטה אני שופך את דמו של העוף על האפר, ובאמת מצוות הכיסוי כבר התחילה. אז זה באמת הסבר אחר בבהג, ואז זה לא קשור לחקירה הזאת אצלנו. אגב, גם השיטה, הפניתי בדף לדעה שהרימה מביא, הרימה בסימן יוטט מביא שטוב לכתחילה לחוש לשיטות, אולי שיטת הבהג, שאומרות ולא להפסיק בשיחה בין השחיטה לכיסוי, שהשוחט לא ידבר בין השחיטה לבין כיסוי אדם. עדיף לכתחילה להחמיר בזה. אז יש מקום להסביר את החומרה הזאת כפי שזכריה מציע, שלא להפסיק, כי אחרי השחיטה אני כבר התחלתי את מצוות הכיסוי, זה יהיה הפסק באמצע מצוות הכיסוי, זה לא יהיה רק הפסק בין השחיטה לכיסוי. בסדר, טוב, יש נושא אחר בדפים השבוע של האם המצווה הזאת היא מצווה של השוחט. האם במהות שלה היא מצווה ששייכת דווקא בשוחט. זה לא סתם איזה קדימה, אלא יש קיום מיוחד כשדווקא השוחט הוא זה שעושה את זה. אז בוודאי שאם המצווה היא המשך של מצוות השחיטה, אז אני מאוד מבין שזה יהיה מהותית שייך לשוחט. אבל לא חייבים לומר את זה. אם אנחנו רואים שזה קשה להגיד שהכיסוי הוא ממש המשך למצוות השחיטה, אז עדיין זה חיוב של מי ששפך את הדם. מי ששפך את הדם הוא זה שצריך לדאוג ולקבור אותו, ולכן יש אחריות מיוחדת לו וקיום מיוחד בזה שהוא עושה את זה. אז זה גם לא מכריח במיוחד.
פסוק זה ושפך וחיסה, לא ושחט וחיסה.
נכון, בסדר, אז הוא זה ששפך. יש רמב״ם במקור 5 בדף, הרמב״ם כותב שנטילת ידיים ושחיטה, איך הנוסח של ברכת הכיסוי כפי שיש בשולחן ערוך? איך? על כיסוי דם ואפר? או לחסות דם ואפר? מה? על כיסוי דם ואפר? על כיסוי דם ואפר, ככה בשולחן ערוך. אוקיי, אז הרמב״ם מתייחס ללמה על כיסוי ולא לחסות דם. אומר הרמב״ם במקור 5, נטילת ידיים ושחיטה. זה הערה ששמעתי מהרבה של וייס בשיעור, הרמב״ם הזה. נטילת ידיים ושחיטה, אוילו כדברי הרשות הן, אפילו שחט לעצמו מברך על השחיטה ועל כיסוי ידם ועל נטילת ידיים. אז לרמב״ם יש שיטה שדברים שהם דברי רשות, מצוות שהם רשות ולא חובה, אתה צריך לברך עליהם בעל ולא בלה, על כיסוי ולא לחסות. אבל שימו לב איך הרמב״ם כתב את ההלכה הזאת. נטילת ידיים ושחיטה, הוא בכלל לא הזכיר כיסוי. הואיל וכדברי הרשות הן, אפילו שחט לעצמו מברך על השחיטה ועל כיסוי ידם ועל נטילת ידיים. פתאום הכניס עוד משהו, כיסוי ידם, בסוף המשפט. אז סתם, זה אומר דרשני, כאילו קודם הוא אמר רק שחיטה, ועכשיו אנחנו רואים שאיזושהי גרורה של השחיטה זה גם כיסוי ידם, והכיסוי הופך להיות איזשהו סוג של נספח של השחיטה. וחוץ מזה, עצם הדין שהרמב״ם כותב שמתייחס לזה כרשות, כיסוי ידם זה לא רשות. שחיטה זה רשות, אני לא חייב לשחוט, אני יכול לא לשחוט. אבל מהרגע ששחטתי, אם שחטתי יוף, אז אני חייב לחסות, זה לא רשות. ואף על פי כן הרמב״ם אומר שיש לזה מעמד של רשות, ולכן אני מברך על זה על. אז זה לכאורה מחזק איזושהי נימה של... זה מחזק לכאורה כיוון שהכיסוי הוא איזשהו נספח של מצוות השחיטה. אבל נדמה לי שצריך גם פה להגיד ש... הכיסוי הוא בפועל תוצאה של השחיטה. בלי שחיטה ובלי שחיטה ראויה אין כיסוי. הכיסוי הוא בוודאי תוצאה של השחיטה. והשחיטה היא בגדול מהלך של רשות. ועל דברים שבגדול חלק ממהלך של רשות, אז עליהם הם מברכים בעל ולא בלה. ולא שבמהות של הכיסוי זה המשך של מצוות שחיטה. ככה יותר נראה לי גם ברמב"ם. כן. בסדר. ממש... טוב, מעשה ותוצאה אני לא... הפניתי בדף לכמה מקורות על זה, והרב נחמיה גם מכסה את הנושא הזה במאמר שלו, ויש גם קטע מעניין בהצפנת פענח שהפניתי גם אליו בדף. הרוגת שובר גם עוסק בצורה מעניינת בשאלה הזאת של מעשה ותוצאה. ההבנה יותר פשוטה שכיסוי אדם זה מצווה במעשה. אני חושב שזו ההבנה יותר פשוטה של הסוגיה בדף פי זין. בדף פי זין אנחנו לומדים שאם אדם מכוסה, אז אין לך... לא שייך לצלך לחסות משהו שהוא מכוסה, אבל אם אתה עשית מעשה כיסוי, אז גם אם הוא חזר והתגלה אתה לא צריך לחזור ולחסות אותו. אם הרוח כיסתה אותו ואז הוא חוזר ומתגלה, אז אתה צריך לחזור ולחסות אותו, כי אתה עדיין לא עשית את המצווה שלך. כל עוד הוא מכוסה אז אין מה לצוות עליך לחסות, אבל אם הוא חזר והתגלה, אז אתה עדיין לא עשית את המצווה שלך. המצווה שלך זה לעשות מעשה כיסוי. אם כבר עשית את המצווה שלך, עשית מעשה כיסוי, אתה לא צריך לחזור ולחסות. הצעתי גם בדף הבנה אחרת בגמרא שם, אבל הבנה יותר פשוטה שכיסוי ידם עודין במעשה. זה יותר הולם את הניסוח של הרדבז של מצוות קבורה מאשר הניסוח למשל של ספר החינוך. ספר החינוך אומר שיש אכזריות באכילה כל עוד אדם מגולה. אז אם אדם חזר והתגלה, אז לכאורה עדיין הוא מגולה. יש פה דם מגולה ויש פה בעיה. זה יותר טוב לרדבז מאשר לחינוך. נכון, בסדר. יש... אני אציין כאן, זה לא קשור ל... אני אציין כאן בכל זאת איזשהו משהו שכן נוציאו דווקא מהבנה של תוצאה. יש קושייה שהרבה אחרונים שאלו על השולחן ערוך. שולחן ערוך פוסק שמי שאין לו אפר שלא ישחט. אסור לשחוט למישהו שאין לו אפר. כי אתה יודע שאתה תבטל את מצוות כיסוי אדם, אז אל תשחט. עכשיו לכאורה אני אשחט ואז אני אהיה אנוס. אם אני שוחט, אז אני מתחייב במצוות כיסוי אדם ואני אהיה אנוס, אז אונס רחמנא פטרי. זה קושייה של רב שלמה איגר בגיליון מהרש"א על השולחן ערוך. הוא שואל, מה ההבדל בין מה שהשולחן ערוך פסק באורח חיים י"ג במצוות ציצית, שאם אדם נקלע למצב שהוא יהיה בשבת עם בגד של ארבע כנפות בלי ציצית, אז מכיוון שציצית זה לא איסור אלא מצווה, אין איסור ללבוש בגד של ארבע כנפות. מי שלבש בגד של ארבע כנפות יש לו מצווה לקשור ציצית. בשבת הוא אנוס, התורה אסור לו לקשור בשבת, אז הוא אנוס. בסדר, אז הוא לא יכול עכשיו לקיים את המצווה, ואין בעיה בכניסה למצב של אונס, כי אונס רחמנא פטרי ואין בעיה בעצם הכניסה למצב. אז למה בכיסוי אדם יש בעיה? ויש הרבה תירוצים באחרונים על זה, אבל חלק מהתירוצים אומרים שאונס רחמנא פטרי במצבים שבהם יש לאדם ציווי לעשות פעולה והוא אנוס, אז הציווי לא שייך ואין שום דבר רע שקורה. אבל במצבים שבהם הציווי על תוצאה מסוימת, יש תוצאה שהתורה לא רוצה ויש תוצאה שהתורה כן רוצה, אז יש פה משהו במציאות שלא מתקיים, והאדם המגולה זה משהו שבמציאות התורה לא רוצה שיהיה אותו, ולכן זה מצב שאתה לא צריך להיכנס אליו. שרידי אשתרץ ככה, שלמה זלמן במנחת שלמה כותב דברים כאלו, ועוד אחרונים. אם זה הכיוון, אז זה כן מחזק את הכיוון בתוצאה, אבל בסדר, השאלה הזאת יש עוד מה להרחיב עליה. יש חידוש במקור 6 של המנחת חינוך, תסתכלו אחרי, תחשבו מה דעתכם עליו, לא ניכנס לזה עכשיו. אז בסדר, יישר כוח לכולם, שבוע הבא בעזרת השם ניקח את אחת הסוגיות וניכנס אליה יותר, אחת הסוגיות מהסוגיות של מהדף של השבוע. בשבוע הבא הוא גם שבוע חזרה, אז שבוע אחרי זה אני אראה האם יהיה שיעור, נראה, יש איזו מחשבה להזמין מישהו, אבל נבדוק את זה. בסדר, שלכוח.